בעזרת השם נתחיל קצת לראות כמה נקודות שנספיק שקשורות לחודש ניסן וחג הפסח. חז"ל לימדו אותנו דבר בעיתו מה טוב. כשמגיע זמן צריך ללמוד את ענייני הזמן. הנקודה הראשונה, השבת הקרובה נקראת שבת החודש. למה היא נקראת שבת החודש? כי קוראים בתורה, מוסיפים על פרשת השבוע עוד פרשה, פרשה של המצווה של קידוש החודש. המצווה של קידוש החודש זה למעשה המצווה הראשונה שעם ישראל נצטווה. במניין התרי"ג מצוות זה המצווה הרביעית. זה המצווה הראשונה בחומש שמות. בחומש בראשית יש לנו שלוש מצוות. המצווה הראשונה זה הקדוש ברוך הוא ציווה את אדם הראשון, פרו ורבו מילאו את הארץ. המצווה השנייה זה לאברהם אבינו על המילה. המצווה השלישית בחומש בראשית זה הקדוש ברוך הוא ציווה את יעקב אבינו על מצוות האיסור לאכול גיד הנשה, זה איבר בבהמה שאסור לנו לאכול אותו. וזה כל המצוות בחומש בראשית. בחומש שמות יש כבר הרבה מצוות, אבל המצווה הראשונה בחומש שמות זה מצוות קידוש החודש. ולפני שהקדוש ברוך הוא בתוך שלבי הגאולה, לפני שעם ישראל יצא ממצרים, אז הצטוו עם ישראל למצוות החודש, שהחודש הזה ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה. על מה זה נאמר? החודש הזה ראש חודשים, על חודש ניסן. ראש חודש ניסן הוא התחלת השנה. לכאורה יש פה שאלה, הרי אנחנו יודעים, אנחנו קוראים לראש השנה לחודש תשרי. אז יש, על פי התורה צריך לדעת שיש ראש השנה ויש ראש החודשים. זה שני דברים. ראש השנה זה ראש השנה, תשרי. אבל ראשון לחודשים זה חודש ניסן. כשאנחנו מונים את החודשים, אז אנחנו מונים את זה מניסן. והקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל לקיים מצווה שנקראת קידוש החודש. קידוש החודש, כשהיה בית הדין הגדול בירושלים, הסנהדרין בירושלים, היו עושים מזה עניין גדול מאוד. היו באים עדים שמעידים שהלבנה התחדשה, כי יש זמן שהלבנה נעלמת לגמרי. בסוף החודש היא נעלמת לגמרי, ולאחר מכן היא נולדה מחדש. להולדה של הלבנה אנחנו קוראים מולד הלבנה. כביכול נולדה פה לבנה חדשה. זה לא הלבנה של החודש הקודם. אבל ודאי שבגשמיות, ודאי זאת הלבנה. אלא מצד התנועות, השמש, הירח וכדור הארץ, אז היא נעלמה לכמה דקות. עכשיו היא מתגלה לנו מחדש, הלבנה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכל עניין מצוות קידוש החודש מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. באמת כמה וכמה יסודות. אנחנו נדבר על נקודה אחת, בעניין של קידוש החודש. הקידוש החודש מלמד אותנו יסוד מאוד מאוד גדול, בכל מהלך הבריאה, בכל הדרך שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. שיש כזה דבר שאנחנו מקדשים חודש חדש, ומה זה החודש החדש? מה זה אומר חודש חדש? המילה חודש, השורש שלה, מה זה השורש של המילה חודש? חדש. מציאות חדשה. התורה מגלה לנו, הקדוש ברוך הוא גילה לנו. תדעו לכם שאני מנהיג את העולם באופן כזה, שמדי פעם בפעם כל הבריאה, כל הנשמות, כל החיות, הכל מתחדש בהתחדשות חדשה לגמרי. ורגע, אבל מה שהיה? זה לפני 4-5 שנים, בראש השנה באומן ירד שיר חדש לעולם. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. כל זה, המילים האלה זה מצוות קידוש החודש. זה להאיר בתוכנו בדרך ניגון את מצוות קידוש החודש. שיש כזה דבר שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אין בכלליות עם ישראל יש את זה ואין בפרטיות. שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, תראה, עכשיו תדע. מה, אתה מכיר את עצמך? אתה יודע מה כתוב בתעודת זהות? יש לך מספר תעודת זהות, תאריך לידה, איפה גדלת? זהו, זה היה. עכשיו אתה נולד מחדש ואתה מקבל עכשיו שפע חדש לגמרי. כל המציאות שלך עכשיו מתחדשת. ככל שאנחנו זוכים לדעת את זה, ולהאמין בזה, ונראה יותר מה העבודה שלנו, צריך לדעת שיש כזה דבר שמדי פעם בפעם הקדוש ברוך הוא נותן לנו צ'אנס. תתחיל את הכל מההתחלה. מה שהיה, מחוק. זהו, עכשיו אתה מציאות חדשה, ניתן לך שפע חדש, חיות, תכונות, הכל, כוחות חדשים, הכל העולם עכשיו מתחדש, אתה עכשיו נולד מחדש. לא צריך למות ולהיוולד מחדש, אפשר לעבור כמה גלגולים בתוך מציאות אחת של החיים. פתאום יש פה בן אדם חדש. למעשה, היום אנחנו יכולים לראות את זה הרבה מאוד, שכל אחד יכול להסתכל על עצמו, ולראות איך פתאום, בתוך המהלך של החיים שלו, איזה שינויים פתאום חלו בחיים שלו, הוא אפילו לא שם לב לזה. זה היה, למה הוא לא שם לב? למה אנחנו לא שמים לב? כי כתוב, חז"ל אומרים, כתוב בגמרא, משיח בא בהיסח הדעת. כל הולדה חדשה באה בהיסח הדעת. מסיחים את דעתו של האדם. כמה אנשים היו בדרך לאיזו עסקה מאוד גדולה בניו יורק, בברזיל, או איזו מסיבה בנפל, וזה סוד הנפילות, המסיבות טבע בנפל, זה הכל סודות גדולים מאוד שם. אז היו בדרך לשם. הם אפילו לא יודעים פתאום מה קרה, שפתאום הם מוצאים את עצמם במציאות אחרת לגמרי. אז סיפרנו, לפני כמה חודשים סיפרנו את זה פה. אני ניגש אל היהודי, זה היה בערך קצת לפני שנה, שנה וקצת, אחרי שיעור בירושלים, והוא אמר לי, תראה, ראיתי שהוא חוזר בתשובה, הוא אמר לי, תראה, יש לי שאלה אליך. הוא אומר, אני אספר לך בקצרה את הסיפור שלי. הוא אומר, אני נולדתי במשפחה חילונים למהדרין. אנחנו מאוד הידרנו בחילוניות. זאת אומרת, שום שמץ של אמונה, של דת, היינו מקפידים על זה מאוד, ואני באמת לא ידעתי כלום. בגלל ההידור, המצווה של להיות חילוני, אז הם אומרים, לא ידעתי באמת שום דבר. אומר, בגיל 25, נסעתי עם עוד 4 חברים שלי לאילת. ואנחנו אנשים, חברים, אנחנו אנשים מסודרים. אומר, אנחנו הכנו את כל השבוע, הבית מלון, איפה אנחנו הולכים לבלות בכל לילה ולילה, הכל היה מתוכנן, רשום, אנחנו מדייקים על הדקות. אומר, וביום שבת בבוקר אנחנו נוסעים לאילת. כבר אמרתי לו, זה כבר נקודה טובה מאוד שנסעתם בשבת לאילת. כי כל השפע של השבוע מגיע מהשבת. אז אתם כבר התכוננתם לאור של אילת כבר מהשבת. אז באילת, דרך אגב, הגימטריה של המילה אילת זה אמת. אז יש שם הרבה אמת באילת. זה הרבה אמת מתגלית באילת. מה? צד אחד של האמת כבר מתגלה שם. שמגיע לא בכל.
הוא רוצה
להחכים ידרים. הוא יתחיל לרדת את השגות על אילת. הוא מספר לי, אומר, נכנסנו לכביש הערבה, ומי שמן הסתם כולם מכירים את זה, 180 קילומטר במדבר. אומר, אנחנו התחלנו לנסוע, אומר, אחרי כמה דקות שאנחנו עושים בכביש הערבה, פתאום, אומר, אני לא יודע בכלל מאיפה זה בא, אני מתחיל לדבר עם החברים שלי, אני אומר להם, תגידו, אתם יודעים, מתי עם ישראל קיבל את התורה? קיבלנו את התורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. אני מתחיל לשאול אותם שאלות כאלה. אז הם הסתכלו עליו, הם אמרו לו, מה עכשיו אתה... מה זה? מה העניין עכשיו לשאלות כאלה? מה קרה לך? אז הוא אומר, חשבתי רגע, ואמרתי, כן, באמת הם צודקים, מה עכשיו אני מדבר על כאלה דברים? תודה רבה. מה אני מדבר כאלה דברים? באמת, חשבתי את עצמי, מה שייך עכשיו לדבר כאלה דברים? שתקתי. הוא אומר, בלי שאני ארצה רבע שעה אחרי זה, עוד פעם אני מתחיל לשאול אותם את השאלות האלה. כאב, הפעם השלישית שהוא שאל אותם, הם הסתכלו עליו ככה בקצת ברחמנות, הם אמרו לו, תשמע, אתה לא צריך לדאוג, באילת יש פסיכולוגים טובים, אנחנו נגיע לאילת, ניקח אותך לפסיכולוג, הוא יעזור לך. זה לא מצב קשה, זה קצת כדורים, זה שיחות, אתה תצא מהמצב הזה. הוא אמר, אני קיבלתי את התעלה הזאת, באמת זה מוזר מאוד, מה שייך? החלטתי לשתוק. שתקתי, הגענו לאילת, הוא אומר, ביום שני היינו על החוף, היה שם איזה חסיד ברסלב שעשה שם הפצה. אומר, איך שראיתי אותו? אומר, בלי שאני חשבתי, תכנני או רציתי. פשוט קמתי על הרגליים, רצתי אליו, אמרתי לו, תגיד, אתה יכול לענות לי על כמה שאלות? הוא אמר לו, בשמחה. מתי הקדוש ברוך הוא נתן את התורה? זה אמת שהוא נתן את התורה? מתי זה היה? איפה זה היה? אומר, מאילת עליתי לירושלים לישיבה, ללמוד בישיבה. השאלה שלו הייתה, אומר, תגיד, אבל מה קרה? מה קרה פה בעצם בתוך כל המציאות הזאת? איך פתאום, מי שלף אותי בבחינה כזאת? אז אמרתי לו, תראה, כמה תשובות יש. התשובה הראשונה, אמרתי לו, זה קצת בבדיחותה, אבל זה יכול להיות שאפילו יש בזה נקודת אמת. אמרתי לו, תראה, אתה נסעת על כביש הערבה. אתה יודע שכביש הערבה זה לא דבר פשוט לנסוע שם. אמר לי, מה זה כביש? מה מיוחד בכביש הזה? אמרתי לו, אתה יודע שלפני כמה שנים, לא, לא מעט שנים, אבל 3,000 שנה בערך. עם ישראל עם משה רבנו הלך מאלת עד... לא, אלת זה עציון גבר. עציון גבר שכתוב בתורה, זה אחד מהמסעות של עם ישראל, זה אלת. הם הלכו מאלת עד, עד נחל צין. נחל צין זה בערך 170 קילומטר צפונית לאלת. זאת אומרת, הלכו עד, עד נחל צין. לא רק זה שהם הלכו מאלת צפונה, שם הם קיבלו הוראה לחזור בחזרה. חזרו בחזרה את כל הדרך הזאת. אמרתי לו, אתה יודע, זה פשוט לנסוע בכביש הערבה, משה רבנו. תעזבו, כמה שבועות הם היו פה, כל ערב משה רבנו מסר שיעור תורה, זה אתה פתאום קיבלת איזה מקיף, קיבלת איזה אור מהשיעורי תורה של משה רבנו בכביש הערבה. זה היה בבדיחותה, אבל לא לגמרי בבדיחותה. אבל באמת, מה התשובה האמיתית? זה דוגמה, הסיפור הזה היה דוגמה. הקדוש ברוך הוא מחדש את הנשמות. פתאום יורד אור לאדם, ויש לאדם מציאות חדשה לגמרי. זה בכלל לא בתוכנית שלנו. אף אחד אין לו בכלל תוכנית כזאת. כמה אנשים היו בדרך ל... או להיות סגן ראש הממשלה, או לעשות איזו עסקה במנהטן, או עסקת סמים בברזיל, או באמסטרדם. כל האנשים מספרים, היינו בדרך לשם. היינו... מי חשב בכלל עכשיו לחזור בתשובה, להכיר את הקדוש ברוך הוא? לא היה לנו זמן לזה, לעניין הזה. זה... היינו תרודים מדי. פשוט שולפים את הבן אדם ו... ולוקחים אותו בהכל למקום אחר. זה הסוד של החודש הזה, ראש חודשים. יש הנהגה כזאת שהקדוש ברוך הוא מחדש אותנו לגמרי. כשאדם לא יודע את זה, כשאדם לא יודע את זה, פה הוא מתחיל להיות זקן. ואומר רבי נתן בליקוטי, בעלים לתרופה, זה המכתבים של רבי נתן, שאחד הדברים שרבי נחמן מברסלב היה מקפיד עליהם יותר מהכל, זה העיקר אל תהיה זקן. אז שמעתי לפני כמה שנים מהרב ברלנד שליטה שאמר, שהם מתקרבים לרבי נחמן, אז כל שנה אנחנו נהיים צעירים בשנה. אם למשל בגיל 35 התקרבת ועבר 5 שנים, עכשיו אתה בן 30. עד מה? עד שתגיע לפסוק בספר תהילים. אומרת הגמרא במסכת סוכה, בדף נ"ב, הגמרא אומרת שם, שהקדוש ברוך הוא אומר למשיח בן דוד, בני אתה, אני היום ילדתיך. מה זה בני אתה, אני היום ילדתיך? שכל יום ויום, משיח, בן דוד, בעזרת השם, שיתגלה במהרה בימינו, יכול להיות שהלילה, אולי מפה ישר נלך לירושלים, בעזרת השם אנחנו מאמינים כל רגע שהוא יכול לבוא, הוא מגיע לשלמות, לשלמות הבריאה, והוא יביא בעזרת השם את כל עם ישראל לשלמות הזאת. מהי השלמות? שהקדוש ברוך הוא אומר למשיח בן דוד, בני אתה, אני היום ילדתיך. מה הכוונה? החיות של, של הצדיק, היא מתחדשת כל רגע ורגע בהתחדשות חדשה לגמרי. כל רגע ורגע הוא מקבל חיות חדשה לגמרי. אז הוא לא יכול להיות זקן. כי מה זה זקן? זקן זה המסע שיש על הכתפיים של האדם מכל הרשמים, כל הזיכרונות, כל מה שרובץ בתוכו, מכל מה שעבר עליו. אבל אצל הבחינה של משיח, זה כל רגע ורגע הוא מתחדש בהתחדשות חדשה לגמרי. מה שהיה היה, עיקר להתחיל מההתחלה. זה הסוד של ההנהגה שהקדוש ברוך הוא ככה מנהיג אותנו. ולכן עתיד הקדוש ברוך הוא לחדש את עולמו. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יחדש את עולמו, מה זה יהיה? כל אחד מאיתנו ירגיש שעכשיו נולדתי, עכשיו זה מציאות חדשה לגמרי. עכשיו יש לנו עבודה בזה. העבודה שלנו בזה זה לזכות להיות נכללים בהנהגה הזאת. כי מה יותר טוב מזה שאדם יכול להגיע למצב שברגע אחד הוא זורק את כל מה שיש לו על הלב, על הנפש, כל הדיכאונות, הצבויות, כל השיגונות שיש לו, ועכשיו כמו מה הוא מרגיש? כמו ילד קטן. יש לי ברוך השם ילד קטן, בן 4, נחמד מאוד, קוראים לו נחמן, ואם הוא רוצה צעצוע או סוכריה, הוא יכול לפקוד 3 שעות. דרך כלל זה לא מגיע ל3 שעות, כי אנחנו נכללים לפני זה. אבל הוא יכול לפקוד 3 שעות. 3 שעות, אם אנחנו היינו בוכים על דבר שחסר לנו 3 שעות, לי האישית היה לוקח כמה ימים להתאושש מזה, מהחוויה הזאת. הפלא הגדול, לפעמים מסתכל עליו, הוא בבכי תמרורים נורא מאוד. אחותו לקחה לו איזה צעצוע, או לא חשוב, היא לא חייב שתיקח, רק נדמה לו שלקחו לו צעצוע. אז הוא כולו בצער עצוב, שוכב על הרצפה, בוכה. הפלא, זה שהוא בוכה ככה, אני לא מתפלא על זה. הפלא שלי תמיד היה, דקה אחת אחרי זה, אתה רואה אותו פתאום קופץ, צוחק, כלום לא היה. אז הבנתי את הסוד של ההתחדשות. שנזכה להיות כמו הילדים הקטנים, בכל רגע ורגע מתחדשים בהתחדשות חדשה לגמרי. זורקים את הכל אחורה, לא קיים, פתאום אדם מקבל חיות, מקבל שמחה, וזה סוד בהנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, שיש כזאת, יש כזאת הנהגה בבריאה. מתי אנחנו יכולים להתקלל בהנהגה הזאת, וגם איך? אז קודם כל, הזמן הטוב ביותר להתחיל את כל הדרך הזאת, זה חודש ניסן. חודש ניסן, למעשה מפורים עד סוף חודש ניסן, זה חודש וחצי, שכל ההנהגה של העולם עכשיו זה התחדשות לגמרי. אז אנחנו צריכים לדעת, זה הזמן. לכן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, וזה שזה המצווה הראשונה שעם ישראל צובה כעם, זה בא ללמד אותנו כעם. תדעו לכם, זה יסוד בהנהגה שאני מנהיג אתכם. עכשיו הכל מתחיל מההתחלה, ובדרך כלל זה בחודש ניסן. בחודש ניסן כל הבריאה מתחדשת. הרבה דברים רוחניים קורים, הכל עולה. הכל עולה. מה הכוונה? הנשמות עולות. הרבנו ארי אומר, יש נשמות שמגולגלות בצומח. בחודש ניסן הן עולות. והנשמה בצומח יכולה להיות בחודש ניסן לבן אדם. לכן אנחנו אומרים ברכת האילנות. על פי הסוד, אנחנו אומרים ברכת האילנות, להעלות את כל הנשמות. אז אנחנו צריכים, קודם כל, עצם העובדה שאנחנו לא יודעים את זה, זה כבר מאפשר לנו להתחיל לעבוד את העבודה הזאת. הדבר השני זה שכל אחד לפי יכולתו, לפי המציאות שלו, בחודש ניסן נשתדל מאוד ללכת לשדות. ללכת לשדה, מה לעשות בשדה? לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ללכת להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, באתי להכיר אותך. אני הרבה שנים הייתי בפירוד ממך, קורה, לא קורה שילד לא רואה את אבא שלו הרבה שנים, קורה, מציאות כזאת. גם אצלנו זה קורה. הרבה שנים יש מצב, לא פגשנו את הקדוש ברוך הוא. לא התחברנו והתקשרנו איתו. הזמן הזה, ללכת לשדות ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה מעלה מאוד מאוד גדולה. באמת, אפשר לעשות את זה גם לא בשדה. זה לא חייב להיות, רק בשדה יש עניין. מדוע? שכתוב בספרים הקדושים שכל אילן, כל עשב וכל פרח יש לו ניגון. זה השיר של נעמי שמר, זה בעצם מילים של רבי נחמן מברסלב. זה שירת העשבים, אז זה מילים של זה, מתוך ליקוטי מוהר"ן. לא יודעים שזה, זה, רבי נחמן חיבר לנעמי שמר זה, מילים. יש לו תמלוגים, כן. מה התמלוגים? זה עוד נשמות שמתקרבות לאמת. זה התמלוגים הכי טובים. אז מה זה הניגון? יש מציאות, לעתיד לבוא אנחנו נשמע. פתאום נראה שיוסר המסך מההסתרה של העולם, נלך ביער, פתאום נתחיל לשמוע ניגונים. פתאום אנחנו נראה שהעצים, הפרחים, העשבים, כולם מנגנים. זה מציאות רוחנית שכרגע היא נסתרת מאיתנו. אבל בחודש ניסן אפשר להתקלל עם זה. אפשר להרגיש את זה שולחים. ואיך אנחנו נרגיש את זה? שאדם פתאום ירגיש משהו משתחרר. משהו, איזו שמחה פנימית. הלב, על הלב יש חומות. יש שערים. פעם איזה ידיד שלי אמר שזה שערים קצת חלודים. אז אפשר לפרוץ את השערים האלה בתפילה ובהתבודדות של חודש ניסן. אז זה צריך לדעת, זה העצה הראשונה על הדבר הזה, זה הבחינה הזאת. נקודה נוספת, יש דבר שבחסידות מדברים עליו הרבה, אבל צריך לדעת שזה לא רק החסידות. אנחנו רק נזכיר את זה בקצרה, ובעזרת השם ביתו בזמנו נלמד את זה קצת יותר בעריכות. יש כזה דבר שנקרא התקשרות עם הצדיק. התקשרות עם הצדיק זה שאדם מרגיש שיש לו איזשהו חיבור נפשי רוחני עם הצדיק, ולכן בברסלב נוהגים, יש את הנוסח הידוע, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים וכן הלאה. עצם העובדה שאדם מרגיש התחברות עם הצדיק, כתוב בספר שער הגלגולים של רבנו אריה הקדוש, שזה תועלת רוחנית עצומה מאוד מאוד לאדם. אנחנו לא יודעים את זה, כי זה קצת ברובדים הנסתרים של החיים שלנו. אבל בשעה שאדם מרגיש חיבור, אהבה, הוא מרגיש קשר עם דמות מסוימת, אפילו הוא לא ידבר איתה. אפילו יכול להיות שבעולם הזה לא יהיה מציאות שהוא ידבר עם הבן אדם הזה. אבל אתה אוהב אותו, אתה מעריך אותו, אתה מכבד אותו, אתה מרגיש קשר איתו, צריך לדעת, בין שניכם נעשה, רבנו קורא לזה מסילות בלבבם. יש השפעות, כשאנחנו מדברים אחד עם השני, אנחנו מרגישים את שאנחנו משפיעים, מושפעים אחד מהשני. אבל יש השפעות רוחניות שבאות מצד התקשרות והתחברות של הנשמות. ברגע שאדם זוכה, כשההתחברות וההתקשרות שלו תהיה עם הצדיקים, נפתח מסילות בלבבם. אז הלב של הצדיק והלב שלנו מתחבר, ואז יש לו הרבה טוב בלב, גם אם הוא לא בעולם הזה. צדיקים במתתם קוראים חיים. אז גם אם הוא לא בעולם הזה, הטוב שיש בו, שזה אור רוחני, וזה הרבה השפעות מאוד טובות, מתחיל לעבור אלינו. זה נקרא מסילות בלבבם. כביכול סללנו דרך בין הלב שלנו לבין הלב שלו. ואז יש השפעות, אבל הלב שלנו קצת בעייתי. אנחנו קצת שטוטניקים, קצת רוצים גאווה, רוצים קצת כסף, תאוות של העולם הזה. אז רגע, אז הצדיק נפגע. מלא, זה דו סטרי. מה שעובר אליי, ממנו אלינו, ברוך השם, זה ודאי דברים טובים. אבל מה קורה עם מה שעובר מאיתנו אליו? אז יש תורה בליקוטי מוהר"ן, אז אומר רבי נחמן, אל תדאגו, הוא כבר יודע איך להסתדר עם הלא טוב שלנו. הוא כבר יודע לסווג את זה, למיין את זה ולדחות את זה החוצה. אז ברגע שאדם מרגיש התחברות והתקשרות עם הצדיק, הלב של הצדיק משפיע עליו. בדרך כלל חושבים שהיסודות האלה זה חידושים של החסידות. וצריך לדעת שזה לא נכון, זה טעות, זה לא חידושים של החסידות. הדברים האלה זה היו מאימות עולם. זה כל הדורות היה להם את הבחינה הזאת, רק בחסידות הרבו לדבר את זה ולגלות את זה. במעשה רבנו אריה הקדוש כותב בספר שער הגלגולים שמקובל בכלל ישראל כסודות נוראים מאוד. יש שם שיחה בספר שער הגלגולים בין אריה הקדוש לרבנו חיים ויטל. ואריה הקדוש אומר לרבנו חיים ויטל, ודע שכל ההשפעות וכל ההשגות שהשגת זה הכל מחמת שאתה דבק בי באהבה. ומאהבה שלך אליי, הנשמה שלי מגלה לך את כל סודות התורה. וצריך לדעת שרבנו חיים ויטל גילה לכל עם ישראל התורה חדשה. זו גילויים חדשים לגמרי בתורה. כל הקבלה התגלתה מרבנו חיים ויטל. רבנו אריה הקדוש, שהוא ממנו זה נבע, אז הוא אומר את זה לרבנו חיים ויטל. למה זכית בכל זה? מחמת שאתה דבק בי באהבה. הנשמה שלי מגלה לך את כל זה. אז זה... זה דוגמה, ויש הרבה מאוד דוגמאות על העניין של ההתקשרות הנפשית. עד כמה היא פועלת, פועלת מאוד מאוד חזק התקשרות נפשית. בברסלב אמרו, הוציאו את הנוסח הזה, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים. מדוע? כי באמת, שנדע שהדבר הוא לא פשוט. ברגע שאדם לא ידע את זה, אתה לא יכול לדעת עם מי אתה מתחבר נפשית. יכול להיות שאתה מתחבר עם איזה כדורסלן נפשית. יש כאלה שמתחברים, איזה, יש להם תמונות כמעט על כל הקיר של איזה כדורסלן, ולא חייב להיות שהוא יהודי, לא יכול להיות שהוא, לא חייב שהוא להיות, בדרך כלל הוא לא יהיה יהודי וגם הוא לא יהיה לבן. תבין, הנשמה שלו עכשיו מתחילה לעבור אליך, אתה תתחיל לשחק כדורסל, אתה תרצה להיות שחקן כדורסל פתאום, אתה לא תבין למה. שטויות נכנסים בך, עם מי שאתה מתחבר, שם נכנסים, הנשמה שלו מהירה בך. אז זה יסוד מאוד גדול בעניין של ההתקשרות, ובפרט שרבי נחמן גילה לנו שכל העניין שהוא בא לעולם זה לתקן את נשמות ישראל ולחדש את נשמות ישראל. בספר, עלים לתרופה, זה ספר מכתבים של רבי נתן. אז הוא כותב שמה שכל העניין של רבנו היה לחדש את כל הבריאה, את כל הנשמות בהתחדשות שלא הייתה מימות עולם. זה מאוד מעניין, ברוך השם אנחנו רואים את זה. היום כבר מתחילים לראות את זה יותר ויותר, את הבחינה הזאת. אבל יש השגחה, זה לא כתוב בשום ספר. אבל אם יקבלו, אם החכמים יקבלו, אז נכתוב את זה פעם. אבל זה מאוד מעניין, שרבי נחמן, שמעיד עליו רבי נתן, והיום אנחנו רואים את זה, שכל העניין שלו זה לחדש את כל הנשמות, ואתם יודעים מתי הוא נולד, מתי הנשמה שלו באה לעולם? בראש חודש ניסן. ביום של ההתחדשות, הנשמה שלו באה לעולם. אמרנו, אולי על דרך האפשר, אולי לגלות לנו, לרמוז לנו את העניין הזה, שזה העניין שלו. לחדש את כל העולם, לחדש את כל הנשמות. אז זה בחינה של גאולה, ההכנה לגאולה. ברגע שנזכה שיבוא משיח צדקנו וכל העולם יבוא למקום אחר לגמרי, אז ודאי שיהיה חידוש גדול מאוד, הכל יהיה חדש לגמרי, אנחנו נחיה בעולם אחר לגמרי, פי אין סוף יותר טוב מהעולם שבו אנחנו נמצאים. אבל זה כתוב, הזוהר הקדוש אומר שהעניין של ההתחדשות לא יתחיל כשהמשיח יבוא, זה יהיה הכנה. כבר עכשיו יש הכנה לקראת הזמן הזה, וככל שזוכים יותר להתקלל, להיות כלולים וקשורים עם ההכנה הזאת, אפשר כבר לקבל את זה עכשיו הרבה הרבה דברים טובים, עוד לפני שבכלל משיח מתגלה בעולם. עכשיו אנחנו אמרנו, וגם זה אם יהיה הסכמה, לא בהכרח שזה האמת, אבל אמרנו שאנחנו נמצאים, ואפשר לראות שאנחנו נמצאים בזמן הזה, בזמן של ההתחדשות העולם. איך אנחנו רואים את זה? איך אפשר לראות את זה? אז יש הרבה חכמים וצדיקים שמביאים הרבה ראיות מאוד יפות, מגימטריות, סימנים, רמזים. אבל באמת חשבנו שיש סימן הרבה הרבה יותר חזק ומובהק ל... 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 שהגאולה קרובה. אז אנחנו בדרך הגאולה. מדוע? כתוב, הגמרא אומרת, משיח בא בסך הדעת. אני רוצה לספר לכם, אחד התהליכים הכי משמעותיים, ומן הסתם זה התהליך הכי משמעותי שקורה בעם ישראל ובמדינת ישראל בשלושים שנה האחרונות, שכמעט לא מדברים על זה בתקשורת, והפרופסורים והחכמים לא דנים בזה, למעשה זה תהליך התשובה. יש לנו בשלושים שנה האחרונה לפחות 1.5 מיליון בעלי תשובה. וזה זה, זה סטטיסטית, זה בדוק סטטיסטית הדבר הזה. הייתה איזו חברה שבטרה את זה. בכל מיני בחינות, יהודי, זה הרי בעצם כל יהודי שהוא חוזר בתשובה, זה היה להבין, זה נס. זה בכלל, האדם עצמו, הוא בכלל לא תכנן את זה. הוא בכלל היה לו תוכניות אחרות ולגמרי. או להקים חברת הייטק, או להיות סגן ראש הממשלה, או היה לו איזה מישהו הציע לו איזו עסקה טובה באמסטרדם, להעביר כמה קילו סמים לארץ, כל אחד היה לו איזה דמיון שהוא הלך בו, פשוט שולפים את הנשמות, לא מביאים אותם למציאות אחרת לגמרי. זה ההנהגה, אם יש 1.5 מיליון בעלי תשובה, זאת אומרת שיש הנהגה מלמעלה שיורדת לעולם. זה לא דבר טבעי כזה דבר שיקרה. והתופעה עצמה אצל כל אחד זה הרי נס גלוי, איך מוצאים את האדם, שולפים אותו. אז הבחינה הזאת, עכשיו אנחנו נמצאים בתוך תהליך של התחדשות העולם. ככל שנזכה לעבוד את זה ולהיות נכללים בדבר הזה, נזכה לחיות חיים טובים. ואדרבה, ומי שלא ידע את היסודות האלה ואת הדרך הזאת, אז יהיה לו קשיים מאוד מאוד גדולים. מדוע? כי העולם משתנה. העולם משתנה בצעדים נוראים מאוד. עכשיו, ברגע שאדם לא יודע את זה, הוא רגיל למציאות מסוימת, וכל אחד רוצה להיחס במציאות שלו. רוצה ביטחונות, זה נקרא אחיזה. והמציאות של האדם נותנת לו תחושות טובות. דוגמה הכי פשוטה. אם כל חודש נכנס לבנק בראשון לחודש, וב-20 שנה האחרונות לא היה פספוס בזה, נכנס כל חודש, בראשון לחודש, $15,000 לעובר ושב, אז זה נותן משהו לאדם. זה, ברוך השם, נותן ביטחון, נותן כוח, נותן הרגשה טובה, חיות לאדם. בוא ננסה לחשוב לרגע אחד, אם יום אחד, בבת אחת, מפסיקים את הדבר הזה. מה קורה לבן אדם כזה? זה שיא הפחד של החיים. הוא ירגיש חסר ביטחון, טלטלה מאוד גדולה. הסדר של ההנהגה הזה, שלוקחים מאיתנו לאט לאט את הביטחונות שלנו ואת האחיזה שלנו בעולם הזה. זה לא בצורה כל כך חרישה שיורידו לבן אדם, למרות שגם זה קורה הרבה פעמים. אבל האדם רגיל לאיזשהו מהלך בחיים. הוא קשור עם המהלך הזה. יש רעידות אדמה. בתוך המהלך, החיים של האדם, יש רעידות אדמה. פתאום האדם אומר, הקרקע שאני הולך עליה כבר כמה שנים, שהייתה כל כך יציבה וכל כך בטוחה, פתאום היא לא יציבה, היא לא בטוחה. משהו פה קורה. לפעמים זה יותר קיצוני, לפעמים פחות קיצוני. מה זה גורם? אם אדם לא יודע להכין את עצמו לקראת המהלך הזה, אדם נכנס לחרדות. אנשים היום, ברוך אתה אדם מלך העולם שהכל נהיה מדברו. הרבה אנשים היום לוקחים, משתמשים בתרופות הרגעה, מעשנים מסבים, רק להירגע, רק לקבל איזה רגיעה, מזועזעים מכל מה שקורה. הכל זה, שום דבר לא בטוח, אף אחד לא יודע בכלל מה, עוד רגע אחד מה הולך לקרות בכלל, בפרט, בתוכו. אנשים נבלים, זה בדרך כלל שלוש תופעות כלליות. פרטיות זה הרבה גוונים יש בזה, אבל כלליות זה הולך ככה. או חרדות, פחדים וחרדות, או עצבויות ודיכאונות, או כעסים והקפדות. זה בדרך כלל המחלות העיקריות של הדור שלנו. ואז האדם לא יכול לסבול את זה, כשהוא מפחד, זה לא נעים, עצוב בוודאי. כועס גם כן, אף אחד לא רוצה להיות במקום הזה. אז האדם הולך לחבר שלו, אמר לו, תשמע, אני מפחד, אני בחרדה. מה הבעיה? בוא תיקח אותי, אני אתן לך משהו, כדור, יש לי כדור, יש לי זה. בוא תגיד לי את התופעה, אני אתאם לך את התרופה כנגד זה. עד כמה זה היום? 80%. 80% היום במדינת ישראל משתמשים בכל מיני אמצעי הרגעה למיניהם. מישהו אמר לי, איך זה יכול להיות? למה כל כך הרבה? זה הזעזועים, זה הרעידת אדמה. זה ההכנה שהקדוש ברוך הוא משנה את הבריאה, משנה את כל העולם. הוא מכין אותנו לאט לאט לקראת הדבר הזה. אם אנחנו יודעים ומבינים שיש פה תהליך, וזה השגחה פרטית התהליך, ועד רבה, הוא באמת יורד, יורד אור גדול מאוד לעולם. איך נלמד להתחבר ולהתקשר עם האור הזה, אז החיים הופכים להיות הכי טובים בעולם. זה הופך להיות הדבר הכי טוב בעולם. רק שאדם לא יודע את זה, אז אדם יגיע לפחדים, יגיע לחששות מאוד גדולים. אז זה מה שהחודש הזה, ראש חודשים, שהקדוש ברוך הוא מחדש, מחדש את כל העולם, מחדש את כל הבריאה, בהתחדשות חדשה לגמרי, ואנחנו צריכים ללמוד איך להתקלל בזה. אז אמרנו את השלוש נקודות, א', לדעת את זה, דבר שני, זה התפילה, זה ההתבודדות, זה ללמוד ולהתחבר, להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. אני הרבה פעמים, אני מדבר עם אנשים, אני רואה כל מיני מצוקות, בעיות שאנשים נמצאים, אני אומר להם, תדעו לכם, מה שלא נגיד, נפתור את כל הבעיות, אם אתה לא תתחבר עם הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא יעזור. עכשיו יש לך בעיה, ויש לך את הבעיה הכי גדולה בעולם עכשיו. אוקיי, בוא נגיד שאנחנו יכולים לפתור אותה, לפעמים אפשר לפתור את זה. אז אמרתי לנו, מה יקרה זה? הוא אמר, ברוך השם, אחר כך שלווה. אמרתי לו, לא, אל תשלה את עצמך. פתרת בעיה אחת, היום בלילה פתרת בעיה אחת, הלכת לישון, שמח, בבוקר אתה קם, נופלת לך פתקה משמיים ליד, ארבע בעיות חדשות. על כל בעיה אחת שאתה פותר, זה ארבע בעיות חדשות יבצרו לך. מדוע? כי באמת הבעיה זה לא הבעיות. הבעיה זה שהקדוש ברוך הוא אומר, תתחברו איתי, תתקשרו איתי. אני רוצה את המבט שלכם, את הלב שלכם שיופנה אליי. לכן יש משנה ידועה מאוד בגמרא. בסוף מסכת סוטה כתוב שמה, כל מה שיהיה לפני הגאולה, פני הדור כפני הכלב, קלה תקום בחמותה, והיוקר יאמיר, הגפן תיתן פריה, היוקר יאמיר. איך מסיים את המשנה הזאת? באיזה לשון? אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. זה ככה זה מסיים. שאומרת שהמשנה באה ללמד אותנו משהו. היא באה ואומרת לנו, תדע לך, באמת תמיד צריך היה שזה יהיה ככה. אבל לפני הגאולה, האדם לא יוכל להחזיק מעמד אם לא יהיה לו את הנקודה של האמונה וההתחברות עם הקדוש ברוך הוא. פתרת בעיה אחת, יקומו עכשיו אלף בעיות חדשות, אם אתה לא מתחבר. אמרנו את זה קצת ברצינות, קצת בדרך של בדיחותה, דיברנו על מכת הצפרדעים, שהייתה במצרים. מה קרה במכת הצפרדעים? הרי המצרים היו טיפשים. מדוע? יצא צפרדע, הייתה קצת גדולה, יצא צפרדע אחת מהיור, והתחילה להסתובב במצרים. לא מצא חן בעיני המצרים. מה הם עשו? לקחו מקלות, התחילו להרביץ בה. מה קרה? על כל מכה יצאו עוד 10,000 צפרדעים. אז הרביצו לה עוד יותר. אז עוד יותר צפרדעים יצאו. עד שאחרי כמה דקות, פתאום הם ראו, כל אחד ראה שיש לו איזה מיליון צפרדעים בתוך הבית. עכשיו, בוא נחשוב רגע. אם הם לא היו מרביצים לצפרדע, מה היה קורה? הייתה מסתובבת, הייתה עושה סיבוב במצרים, הייתה רואה שאין פה מה, לא מעניין פה כל כך, מה יש מה לעשות, לצפרדע, מה יש לעשות במצרים? הייתה חוזרת ליאור. היו נפטרים ממכת צפרדעים. גם אצלנו, לפעמים קופצת עלינו צפרדע. איזה בעיה, פתאום קופצת עלינו. אם אנחנו יודעים לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, בקפיצה הזאת, היא תחזור ליאור. עוד שעה, שעתיים היא תחזור ליאור. מה קורה? הרבה פעמים אנחנו מתחילים להרביץ לה, לריב. לריב עם המציאות, ואז פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו שאנחנו מוקפים באלף בעיות סביבנו, מכל הצדדים. מה לעשות? תיכנע. תוריד את הראש, תגיד לקדוש ברוך הוא, קיבלת ביזיון. קיבלת ביזיון. אם אתה תענה לביזיון, מה יהיה? אז עכשיו אתה תבזה אותו, והוא יבזה אותך עוד מעט, אחרי שעה הוא יבזה אותך פי שתיים, ואתה אחר כך פי ארבע, ועוד מעט אתם תרצו להרוג אחד את השני. הייתי לפני כמה חודשים בבעיה של שלום בית. אז יש שם איזה בעיה. אמרתי לבעל, תגיד, מה אכפת לך לשתוק? בסדר, מה יקרה אם תשתוק? הוא אומר, אני לא יודע מה יקרה, העולם מתמוטט. אמרתי לו, תראה, כל פעם מירים לך יערה, ואתה כל כולך נהיה אש וגפרית, זורק את הכלים, שובר את כל הכלים, מרביץ, וזה משתולל. מה נעשה? עוד יותר אש. אמרתי לו, תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם אתה תשתוק כמה דקות, רק תקבל קצת, תגיד, הרי אני מקבל, תחשוב, לא תגיד זה בכל רב, תגיד בלב, הרי אני מקבל ביזיונות באהבה. מה יהיה? תראה שאחרי 10 דקות פתאום הכל שקט ושלב ושלום. הרבה פעמים אדם בא הביתה, זה יכול להיות או האישה בא הביתה או הבעל בא הביתה, והצד השני עכשיו מתוח לחוץ. קרה, מה קורה? זה לא קורה? נו, עכשיו, אם בעל בא הביתה והאישה עבר עליה מה שעבר עליה, קודם כל מסכנה, צודקת. אם יש איזה ארבע פוספוסים בבית, אחד טיפס לה על הצוואר, אחד על הקירות, אחד זרק צעצועים על אחותו, בקיצור, טוב עבור היה פה. היא באה הביתה, אתה באה הביתה, והיא עבר עליה עכשיו איזה שלוש שעות לא פשוטות. אז היא כולה במתח ועצבים. נו, ברוך השם, הגיע מי שיכול לקבל את כל המתח העצבים. אז הכל יורה, עובר עליו. תשתוק כמה דקות, קבל את זה באהבה, עשית מצוות חסד מדאורייתא, עזרת לה להוציא את כל המתחים, את כל הלחצים, עזרת, אתה תראה עוד 10 דקות, תשבו ביחד בכוס קפה, הכל רגוע, הכל שלם. אבל אם עונים, וזה, מה אתה עושה? אתה מרבית לצפרדים, הם קופצים עוד ועוד. זה, כל ההנהגה עכשיו, שכל ההנהגה עולות בעיות, צפים דברים, מה ששייך לעשות בעולם הזה צריך לעשות. זה עולם העשייה, צריך להתמודד. אבל העיקר זה לדעת את הסוד הזה, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, להתחבר עם האמונה בכל מה שעובר, ואז אנחנו זוכים לאט לאט להתקלל, להיות נכללים בבחינה הזאת שיש עולם חדש, עולם חדש נברא עכשיו. אנחנו במציאות אחרת לגמרי. ברוך השם. עכשיו נראה עוד נקודה. עוד נקודה אחת בהגדה של פסח. יש... שבוע שעבר היה פה מישהו שאני, השבוע אני לא יודע מי הגיע, והוא שר מאוד מאוד יפה. אז הוא שר לנו איזה שיר. אז הוא שר שיר מהאגדה של פסח. ואיש העמדה. ברוך השם כולם מכירים את זה. ואיש העמדה לנו ולאבותינו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור הקדוש, עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. נתבונן קצת בקטע הידוע הזה שאנחנו אומרים באגדה של פסח. שרים את זה בהגדה של פסח. מה בעצם נאמר פה? מה כמובן קצת בעומק ובפנימיות של הדבר. מה נאמר פה? יש מישהי, היא, עומדת עלינו ושומרת עלינו. כי הפסקה מתחילה, לא הקדוש ברוך הוא עומד לנו ולאבותינו. בהתחלה זה, והיא שעמדה לנו ולאבותינו. רק הכתוב, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אבל מי זאת היא? שעומדת עלינו ושומרת עלינו שכל מי שרוצה לחלותנו היא לא נותנת לו. מי זאת היא? מה? רחל, התורה, השכינה, מה? הבטחה. הכל מה שאמרתם זה אמת. זה באמת אמת. הקדוש ברוך הוא הבטיח שישמור, אז אומרים שהיא זה ההבטחה. אבל רוב המפרשים אומרים באמת שהיא זה השכינה. השכינה שומרת עלינו בכל דור ודור. יש כמה וכמה דרכים לראות ולהבין את הדבר הזה, מה המשמעות שהשכינה עומדת עלינו עומדת עלינו ושומרת עלינו. ובאיזה אופן זה מתגלה ומתבטא. נתבונן קצת בנקודה עמוקה ופנימית. לפני כמה חודשים דיברנו על מאמר שהרמח"ל כותב בספר מסילת ישרים. הרמח"ל כותב במספר מסילת ישרים יסוד מאוד גדול. לא נברא האדם אלא להתענג. המאמר הזה של הרמח"ל זה מאמר מאוד עמוק. הרמח"ל מגלה לנו יסוד מאוד גדול אין בבריאת העולם ואין בכוחות ומציאות נפש האדם. הרמח"ל אומר לנו האדם, המציאות היסודית, הבסיסית של האדם זה שהאדם בעולם הזה מחפש תענוגים. זה לא יעזור לנו שום דבר. ככה נבראנו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן כזה שאנחנו חייבים לחפש תענוגים. כאשר התענוגים בפנימיות זה עושר, זה שמחה, זה חיות, זה להרגיש טוב. אחר כך השאלה איך מגיעים לזה. הבחירה והעבודה שלנו בעולם הזה זה לא לבטל את הרצון ואת הכוח את הצורך לקבל תענוג, כי אי אפשר לבטל את זה. האדם חי, האדם מחפש תענוג. זה מה שהרמח"ל מלמד אותנו. הבחירה והעבודה שלנו זה מאיפה לקבל את התענוג. מאיזה צעד אנחנו מחפשים לקבל את התענוג. יש הרבה דרכים, אבל בכלליות יש שתי דרכים. כלליים. כמובן בתוכם יש הרבה בחינות פרטיות. אחד זה נקרא צד הקדושה, אחד זה נקרא הצד שכנגד הקדושה. צד הקדושה, ככל שאדם זוכה להתחבר עם התורה, עם התפילה, עם מצוות, מעשים טובים, חסד לעשות עם הזולת, אדם מתחיל להרגיש אושר ושמחה פנימית מאוד מאוד גדולה, וככל שאדם זוכה להתחבר עם המקום הזה. יש עבודה, יש ניסיון, יש קושי, אבל כשאדם זוכה להתחבר עם זה, אדם מרגיש מאוד מאוד, אור מאוד מאוד גדול בנשמה. מצד שני, הקדוש ברוך הוא בשביל הבחירה, בשביל שיהיה לנו עבודה, ככה הקדוש ברוך הוא רצה, הוא חיבר אותנו, הוא נתן בעולם עוד צינור, עוד דרך לקבל חיות ותענוגים. וזה כל הגשמיות של העולם הזה. כל כוחות היצרה שיש בעולם הזה, הם באים ואומרים לנו בעצם, הם באים ואומרים לנו, תשמע, אני יכול לתת לך תענוג. כשאומרים לבן אדם, יש איזו מסיבה מאוד טובה. בעצם, מה הוא מחפש במסיבה? מה הוא רוצה? אם נתבונן, בעצם הוא מחפש דרך למלות את עצמו באור, בחיות, בשמחה, באושר. הוא חושב כרגע שבמסיבה הוא ימצא את זה. יכול להיות לאיזה שעתיים הוא ימצא את זה, אבל אחר כך יכול להיות בדיוק הפוך. אבל החיפוש, הנקודה הפנימית זה שאדם למעשה מחפש תענוג. מדוע? כי ככה נבראנו, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. וכמו שאמרנו, הבירור הוא איפה? איפה אנחנו מחפשים? בשעה שאדם מתחבר עם תענוג מסוים, צריך לדעת שזה לא דבר פשוט, אלא זה מיסודות כל החיים וכל העולם וכל המציאות שלנו. כי ברגע שאדם מתחבר עם תענוג מסוים, בפרט שזה חוזר עוד פעם ועוד פעם, זה חוזר כמה פעמים, ובדרך כלל שדבר גורם לנו תענוג, אנחנו נתחיל לחפש אותו, ובשלב מסוים נתחיל לרוץ אחריו, ובשלב הבא כבר נתחיל לעשות את כל ההשתדלות שבעולם, נהפוך את כל העולם רק להגיע לתענוג הזה. מדוע? מה הסיבה? הסיבה היא שנפש האדם מתרגלת ומתחברת עם סיבת התענוג. ניתן דוגמה לדבר. יש יהודי, אור השם נחמד, חביב, שהוא כל יום בשעה 4 בצהריים, זה כבר כמה שנים, כל יום בשעה 4 בצהריים הוא נוהג לאכול עוגת קצפת. זה כבר חוק ולא יעבור אצלו בחיים. אתם יודעים מה יקרה שיקחו לו יום אחד את העוגה הזאת? מה, איך הוא יגיב על זה? עד 4 הוא שורד. ב-4 ו-5 מה קורה לו? מה יקרה לו? הוא ישתגע. קבל שיגעון. מה זה? איפה? הנפש שלו יכולה להגיע למצב שהיא מזדעזעת ברגע שלא קיבלה את התענוג. מדוע? כי זה צינור חיות. זה החיות הפנימית שלו עכשיו, זה העוגת קצפת הזאת. לקחת את העוגת קצפת הזאת, ניתקת לו משהו שמחיה אותו, הוא יכול להשתולל. הוא משתגע. איך קוראים למצב הזה בלשון העם? קריז. זה המושג קריז. קריז, כידוע באנגלית, זה שיגעון. מה זה השיגעון? לקחת מבן אדם את החיות שלו באותו רגע. מפה אנחנו לומדים דבר מאוד מאוד עמוק. עד כמה הנפש שלנו היא רגישה ומתחברת עם נותן התענוג, עם מקור התענוג. בשלב מסוים, האדם הופך להיות עבד לדבר הזה. ואיך אנחנו קוראים לזה שאדם הופך להיות עבד? מה? מחור. למה מחור? קודם כל זה נכון, זו התשובה הנכונה. אבל למה קוראים לזה מחור? מה זה התמכר? מה זה נקרא ליד מחור? בואו אני אגיד לכם איפה זה כתוב. זה כתוב בתורה בפרשת בהר. זה סוף, סוף, זה סוף חומש ויקרא. פרשת בהר. כי תמכור ממכרת עבד. כשאדם נהיה עבד למקום מסוים, התורה מגדירה אותו מכור למקום הזה. המושג שמשתמשים ביום יום, למעשה המקור שלו זה בתורה עצמה. אדם נהיה מכור בעצם להיות עבד. עבד זה, זאת אומרת שיש לו אדון. מי זה האדון? התענוג והתאווה הזאת הופכים להיות אדון שלו. וכמו שעבד צריך לעבוד את האדון שלו, אדם מתחיל לעבוד את התאווה שלו. את הדבר שהוא מכור לה. אדם ידוע בסמים, זה דוגמה שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם בחריפה מאוד, אבל ידוע, מי שהגיע למצב שהוא מכור לסמים, באותו זמן שהוא מכור, כל חייו הסתובבו בעצם הכל סביב הנקודה הזאת. הוא לא מסוגל בכלל לחשוב שהוא עושה משהו אחר חוץ מאשר לראות איך הוא זוכה להגיע למקום הזה, לקבל את זה. הוא לא יקבל את זה, השתגע, קריז. באמת, בעניין של סמים זה חריף, אבל צריך לדעת שזה כל החיים שלנו ככה. יותר במתינות, יותר בדקות, קצת יותר רוחני, זה כל החיים שלנו זה ככה. יש בית כנסת בירושלים, שניגשתי פעם, לפני כמה חודשים ניגשתי לגבאי, אמרתי לו, תשמע, הרבה שלום בית אתה עושה. אמר לי, למה? אמרתי לו, תראה, אתה עשית פה חדר. בבית כנסת יש חדר שיקרא חדר קפה. יוצאים בבוקר מהתפילה, אתה יכול ללכת לשתות כוס קפה שם. מוכן שם כוס קפה לכל... כל דכפין יתה ויוכל. מי שרוצה, בא לשם. מה זה, אתה יודע, הבעל בא אחרי תפילה הביתה, אם במקרה יהיה עיכוב של 3.5 דקות בקפה, הוא יכול לשבור את הבית מהשיגעון. אז מדוע? אדם רגיל למשהו. אדם, ברגע שאדם רגיל למשהו, הוא חייב לקבל את, חייב לקבל את זה. פה, מה שכתוב פה, יש פה סוד מאוד גדול. והיא שעמדה לנו לאבותינו. שבכל, לא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. בוא נתבונן קצת, מה זה עומדים עלינו לחלותינו? מה הכוונה לחלות אותנו? מה הכוונה לחלות אותנו? לחלות אותנו בפשטות, הפירוש הראשון בפשטות זה, לחלות, מה? כיליון, לגמור אותנו. נכון? זה פירוש נכון, אבל יש עוד פירוש. למילה לחלות, יש עוד משמעות. מה זה לחלות? לחשוף, לרצות, להשתוקק אל משהו, אז הלשון גם כן לחלות. יש פה סוד איך עומדים עלינו לחלותנו, על ידי שגורמים לנו לחלות אל תאוות העולם הזה. וזה הסכנה הכי גדולה של עם ישראל, שעם ישראל חליל, היהודי יאבד. איפה אנחנו מצאנו את זה? איפה הדבר הזה, המקור של הדבר הזה? שיעקב אבינו נפגש עם עשיו, לפני הפגישה, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא. מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. בתורה אין מילה מיותרת. למה אתה צריך להגיד שעשיו אחיך? מי לא יודע שעשיו אחיך? פרשה לפני זה כתוב שנולדתם ביחד, ואתם אחים. מה, מישהו לא יודע שעשיו זה אח ש... למה יעקב אבינו צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, תגיד הצילני מיד עשיו, או הצילני מיד אחי. למה מיד אחי מיד עשיו? אלא בוודאי שיש פה דבר עמוק. יעקב אבינו יודע שעשיו, הכוחות של עשיו זה האויבים של עם ישראל. יעקב אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, משתי בחינות שיש בעשיו תציל אותי. מיד שעשיו הוא אחי, מיד שעשיו הוא עשיו. עשיו עשיו רוצה להרוג את עם ישראל. זה כתוב, אמן, להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. הם רוצים להרוג אותנו. זה האומות שנלחמים אותנו להרוג אותנו. אבל מה יעקב אבינו מגלה? יש בחינה בעשיו שהוא אח שלי. זה הסכנה הכי גדולה. שיש דרכים של האומות, של הגויים, של היצר הרע, שהם מחבקים אותנו, הם מקבלים אותנו, הם פותחים לנו את השערים, הם אומרים לנו, אתם אהובים, אנחנו רוצים אתכם. לא רק זה, שיש מקומות בעולם שיהודי הוא כמעט פסגת הבריאה של המקומות האלה. והייתי לפני שנה בארצות הברית, הייתי שם בלם, שם, לא תיארתי לעצמי מה זה. שם, סיפרו לי שם, היהודים שם זה האהבה הכי גדולה, הרצה הכי גדולה, הערכה הכי גדולה. זה הסכנה הכי גדולה. זה הצילני נע מיד אחי. עשיו שהוא מתלבש בלבוש של אחי, מה הוא רוצה? איך הוא רוצה? בעצם מה הסכנה ממנו? הוא עומד עלינו לחלותנו. איך? על ידי שהוא מכניס בתוכנו לחלוט ולחשוף אל התאוות שלו. והסמך מלך, היצר הרע יודע שעל ידי זה, על ידי זה רק ככה הוא יכול חל של שלום לאבד נשמה יהודית. על ידי שהוא מכניס בתוך הנשמה היהודית כאלה כיסופים, כאלה רצונות, כאלה השתוקקות לעולם הזה, עד מצב כזה שהיהודי כבר שכח שהוא יהודי. יתר על כן, יש מצב שיהודי כבר לא רוצה להיות יהודי. הוא אומר, תעזב אותי. אני, מה אתה רוצה? אני רוצה לחיות ככה. זה המציאות. הוא איבד על ידי שהוא כל כך כוסף, רוצה את התענוגים, את התאוות, את ההצלחות של העולם הזה, שכל דבר רוחני כבר בעצם מתחיל להפריע לו. אז אנחנו בסכנה גדולה מאוד. זה הסכנה שנשמה יהודית הולכת לאיבוד. הולכת לאיבוד בתוך התאוות של העולם הזה, הרצונות של העולם הזה, ההצלחות, הדמיונות של העולם הזה. ובאמת זה, באמת זה הכל דמיונות. אם אדם רק קצת יישב את הדעת, הוא יראה איך כל העולם הזה, כמה דמיונות. יש תורה בליקוטי מוהר"ן, שרבנו אומר, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, זה מחמת שאין להם יישוב הדעת. רק חסר את יישוב הדעת. אדם רץ. רץ להיות סגן ראש הממשלה. אחר כך אם יצליח יהיה ראש הממשלה. אחר כך יהיה ראש הממשלה שמדברים עליו דורות. או שיהיה מיליונר העולם. וכן הלאה, כל אחד עם הדמיונות שלו. אומר רבי נחמן, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? תעשה ככה, 5 דקות יישוב הדעת, ותחשוב במחשבתך, עוד כמה שנים, אם תזכה, אתה תהיה בן 80. כשתהיה בן 80, במקרה הטוב, איזה תאילנדי אחד ייקח אותך לרחוב, תתחיל לספור כמה אוטובוסים עברו ברבע שעה האחרונה. לאן אתה רץ? למה אתה צליח? רצים, הופכים את כל העולם, רבים, זה, הכל זה מלחמות, רבים, מוכנים לשקר, לרמות, לא משנה, כל אחד. בסדר, נניח שתצליח בכל זה. מה, לאן תגיע? שיהיה לך כיסא גלגלים נוח בגיל 80, שזה, איזה תאילנדי אחד יסובב אותך ברחוב ושיש יום שמש, תראה לאן האדם הולך, תראה את האפסיות שבכל ההצלחות של העולם הזה, לאן זה מוביל את האדם. אבל ליצר יש כוח גדול מאוד להטות אותנו, ואז עומדים עלינו לחלוטנו להכניס בנו רצונות כיסופים לעולם הזה, ובאמת זה סכנה מאוד גדולה, סכנה מאוד גדולה. מדוע? מכיוון שברגע שאדם, ברגע שאדם מתחבר ומתקשר עם המקום הזה, כמו שאמרנו קודם, הוא נהיה עבד למקום הזה, נהיה עבד למקום הזה, לאט לאט הוא מתחיל לאבד, לא לאבד לגמרי, כי אי אפשר, ברוך השם, אלא מתחילים להיות כיסויים, מסכים על הנשמה שלו. הוא לא יודע בכלל שהוא יהודי, הוא שכח בכלל מה זה מושג של, 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 של נשמה קדושה. ואז האדם בסכנה גדולה מאוד. ואז מי עומד ומציל אותנו במצב הזה? היא. זה הסוד של היא שעומדת עלינו בכל דור ודור ומצילה אותנו. אמרנו בכלליות, תשובה נכונה זה השכינה. אבל עכשיו נסביר קצת יותר לעומק מה זה העניין של השכינה ששומרת עלינו. כל הסיבה וההתחברות של האדם עם העולם הזה, מאיפה זה נמשך? אמרנו קודם, מצד התענוגים. מצד שאדם מתענג, מצד זה הוא מתחבר עם העולם הזה. ואז האדם יכול ללכת לאיבוד. עכשיו נגיד סוד שכתוב בספרי המקובלים, הוא בא גם מצד בספרי החסידות, היסוד הזה. לפני, יש כלל שחזל אמרו לנו, הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה. לבוא למצב הזה זה מכה. נשמה יהודית יורדת לכאלה מקומות, זה מכה. זה מחלה, בחינה כזאת. הקדוש ברוך הוא כבר הקדים תרופה למצב הזה. מהי התרופה למצב הזה? כתוב בזוהר הקדוש, לפני שנשמה באה לעולם, הקדוש ברוך הוא מתאים את הנשמה הזאת, נותן לה לחוות ולהרגיש את כל התענוגים של העולם הבא. הנשמה מרגישה דברים נפלאים ונוראים עצומים, תענוגים עצומים, שזה נקרא סוד הייחוד והתענוגים העליונים, שהנשמה מחוברת ומקושרת לפני שהיא באה לעולם עם הקדוש ברוך הוא, בבחינות מאוד 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 מופלאות. שם התענוג שם, אנחנו בעולם הזה לא מכירים את התענוג שם. כמה יותר גדול התענוג שם מכל תענוגי העולם הזה? וכמה יותר גדול? כמה אתם רואים? רגע, בסוף. כמה התענוג של העולם הרוחני של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא, כמה יותר גדולה מתענוגי העולם הזה? מכל תענוגי העולם הזה? פי כמה? פי אינסוף. פי אינסוף. למה אנחנו אומרים פי אינסוף? פי אינסוף אומר שאין אפילו שום בסיס או אפשרות בכלל להשוות, כי זה מהות אחרת לגמרי. זה כל כך הרבה יותר גדול שאי אפשר בכלל להשוות את זה. לפני שנשמה באה לעולם, הקדוש ברוך הוא קודם כל לוקח אותה ונותן לה להרגיש, לחוות את התענוגים שלה, את התענוגים האלה. הנשמה באה לעולם הזה. בזמן שהנשמה בעיבור, היא עוד זוכרת את זה. יש לה נר דולק על הראש, היא לומדת תורה, 9 חודשים. דרך אגב, לעובר מאוד טוב בתקופה הזאת. יש מלאך שמלמד אותו תורה. ברגע שהגיע הזמן לצאת לעולם, כתוב בגמרא, מה קרה? מה נעשה? בא מלאך, נתן לו פה מכה, והוא שכח את הכל. שכח את הכל. הוא בא, מתחיל את הכל מההתחלה. יש כלל ש... מה? בסוף. בסוף. אפשר לשאול שאלות בסוף, אין בעיה. בא המלאך נתן סתירה, אדם שכח. דרך אגב, אני רוצה לספר לכם סיפור ששמעתי אותו מפי בעל המעשה, רב מאוד חשוב בבני ברק, שהוא סיפר לי מעשה שהיה לפני בערך 40 שנה, שילד קטן ידע את כל התורה, שאנחנו אומרים את כל התורה, לא את החומש, ילד בן 5, ידע לצטט בעל פה מאות ספרים, מאות ספרים. ספרים של לימוד הגמרא והפוסקים בעיון, שגאוני עולם לא יודעים, זה, לא יכולים להגיע לזה. ולא ידעו מה לעשות עם הילד הזה. לא ידעו מה נעשה איתו. אז סיפר לי, הרב הזה סיפר לי, אני דיברתי עם הילד הזה, סיפר לי. אז קראו לו אדמו"ר מבלז, היה אדמו"ר הקודם מבלז, קראו לו רבי אהרון מבלז, זה היה צדיק מאוד גדול. הוא אמר, בסדר, אני רוצה לשבת איתו כמה דקות בחדר, ונכנס עם גאון עולם, ויצא עם ילד מאוד חמוד בן 5. השכיח לו את הכל. רבי אהרון מבלז, אתה עשה מה שעשה, או לא אמר שהוא לא גילה את זה אף פעם? יכול להיות שהוא נתן לו פה מכה, בקורא ולך. אבל נשכח לו את הכל. אז הנשמה, הנשמה שוכחת. אבל יש לנו כלל גדול מאוד בתורת הנפש. אין, הפסיכולוגים אומרים את זה, אבל גם תורת הנפש של התורה אומרת את זה. שאדם חווה משהו, בשעה שאדם חווה משהו, הנשמה לעולם לא שוכחת את זה. אפילו אם היא שוכחת את המציאות, את המקרה, הרשימו של הדבר נשאר חקוק בנפש האדם. בשעה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לבן אדם, שהוא רוצה לעורר אותו ולעזור לו, לבן אדם, מה הוא עושה? מה הוא עושה באותו רגע? שולח לו ניצוץ אחד, רק מספיק ניצוץ אחד, חלקי אין מיליארד, מיליארדים, מספיק ניצוץ אחד, שולח לנשמה של האדם. מה קורה באותו רגע שהוא מקבל את הניצוץ? משום מקום, בלי שום סיבה, פתאום האדם מתחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא. הוא לא יודע למה. היא הוא לא חזי לה, כתוב בגמרא, הוא לא ראה את זה, המזל שלו, הנשמה שלו ראתה את זה. הוא קיבל עכשיו זיכרון, הזכירו לו לתוך הנשמה שלו מה זה התענוג למעלה. ברגע שהנשמה נזכרת בזה, אם היה עוד ניצוץ אחד, לא היה שום בחירה בעולם הזה. אדם היה רץ, מקיף את כל כדור הארץ, רק לחפש דבר אחד של קדושה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל כדי שישאר עדיין בחירה ועבודה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בחירה ועבודה, הוא מזכיר לנו את הדבר הזה במידה שלא תבטל את הבחירה שלנו בעולם הזה. ואז הנשמה מקבלת את הניצוץ הזה, והיא נזכרת מאיפה היא באה. הנשמה נזכרת מאיפה היא הייתה. ובאותו רגע שהיא נזכרת בדבר הזה, פה פתאום כל החיים של האדם משתנים. הוא מתחיל ללכת ולחפש איך אני מתחבר עם האור הזה, איך אני מתחבר עם התענוג הזה. וזה סוד, זה סוד התשובה. כל אדם שיתעורר לחפש את הקדוש ברוך הוא, יתעורר מהניצוץ הזה. לא יודע באותו רגע. אם הוא לא חז אליה, הוא לא ראה את זה, אבל הנשמה שלו קיבלה את הדבר הזה. היא קיבלה את הדבר הזה. אדם מתחיל להסתובב, והוא יהפוך את כל העולם. אומרים לו, תגיד, השתגעת, מה אתה עושה? זה, היה לי, יש לי, ידיד, לא נפגשנו כמה שנים. בעיניי ראיתי, הוא מוזיקאי ברמות שאי אפשר לתאר. זה יותר מהדבר הממוצע. סיפור גם מאוד מעניין, היהודי הזה. והוא היה לו חוזה עם חברת סרטים מאוד גדולה בהוליווד. אני ראיתי את החוזה הזה בעיניי. $300 לשעה. חתמו איתו על חוזה, הוא חתם כבר על החוזה. למרבה הצער או לא, השמחה, בזמן הזה שהוא התארגן לנסוע לשם, פתאום הוא התחיל ללכת לבית כנסת ליד הבית, התחיל לקבל, התקבל התעוררות. בשלב מסוים, שהתקרב בזמן הנסיעה, אז הוא כבר הרגיש שהרב אמר, הוא התייעץ עם איזה רב, הרב אמר לו, תראה, תחליט אתה מה שאתה רוצה, אבל ברור, תדע לך, אתה ניסע, אתה מאבד, תאבד את הנקודה הזאת. היה לו כוח לבטל את הדבר הזה, שימו לב, בגלל שהוא ביטל את זה, היה גירושין, הוא גורש בבושת פנים מהבית, ובמשך שנים אסור היה לו לראות את הילדים שלו, אדם לא נורמלי בנפש הזה, זה עושים צו הרחקה מיד, מה זה, בפשטות, לא כל עובדת סוציאלית ממוצעת, תגיד, אדם שמבטל, בגלל שהוא רוצה להתפלל בבית כנסת בחולון, הוא מבטל חוזה של $300 לשעה, זה נורמלי? אסור לו לראות את הילדים שלו, קיבל צו הרחקה מהבית. סיפור אמיתי. זרקו אותו מהכל, ברוך השם, הוא בשלו. מי נתן לו את הכוח הזה? הוא לא ידע בכלל כלום לפני זה. מאיפה הוא קיבל את הכוח הזה? ניצוץ אחד. ניצוץ אחד של האור של הקדוש ברוך הוא, נתן לו את הכוח לעמוד מול המשברים הכי גדולים, כל החיים שלו מתרסקים, אשתו בורחת, לקחת לו את הילדים, לא רוצים לראות אותו, הכל, אבל הניצוץ הזה יש לו כוח כנגד הכל. הניצוץ, מה זה? זה האור האלוקי, זה התענוג האלוקי, שהתענוג להיות עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא סוד השכינה שמאירה בתוכנו. השכינה שמאירה בתוכנו, היא בעצם זה להיזכר את הקשר ואת החיבור ואת הדבקות שלנו שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב פה. ואיש שעמדה לנו ולאבותינו, השכינה, שזה האור הניצוץ, החיות שיש לנו, הזיכרון, הרשימו של הזיכרון שיש לנו בעצם מהקשר עם הקדוש ברוך הוא, לפני שבאנו לעולם, היא עומדת עלינו בכל דור ודור ושומרת עלינו. שאם הקדוש ברוך הוא יהודי הולך לאיבוד, שם במקום הזה הוא ישלח לו את הניצוץ הזה. זה השכינה, זה הערת השכינה, שהקדוש ברוך הוא מזכיר לנו את זה. מעורר את זה בתוכנו, ומיד הכל מתהפך לטובה. אז זה פירוש אחד באגדה. עוד דבר, עוד נקודה אחת נראה. האגדה למעשה, סיפור האגדה, יש את ההכנה קצת, אבל בסיפור עם ישראל בתוך האגדה מתחיל מהמשפט שאומר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. יש פה יסוד מאוד גדול. לכאורה כבר הגמרא שואלת, מדוע צריך להתחיל לספר שבהתחלה היינו עובדי עבודה זרה? למה צריך להתחיל מזה? בואו נתחיל, עכשיו קרבנו הקדוש ברוך הוא לעבודתו. נתחיל בדבר טוב. למה מתחילים בגנאי לעם ישראל? מתחילים להזכיר לבן אדם, שמע, אתה היית עובד עבודה זרה. מתחילים דווקא מזה. אלא זה יסוד מאוד גדול. שכל אחד ילמד שכדי להתחבר בצורה נכונה ואמיתית עם הקדוש ברוך הוא, תזכור מאין באת. תזכור שבאת, היית עובד עבודה זרה. מה זה עובד עבודה זרה? הרבה דרכים יש לעבוד עבודה זרה. לממון, לכבוד, לגאווה, לדמיונות אחרים, לשתיות. הרבה דרכים יש לעבוד עבודה זרה. התורה אומרת לנו, שזה מתגלה באגדה, תזכור, תמיד תמיד תזכור את הנקודה הזאת, שבכלל אתה רצית לך דברים אחרים. כל המחשבות שלך, כל הדמיונות והתוכניות שלך היו במקומות אחרים לגמרי. עובד עבודה זרה, בלבוש של המודרן, הלבוש של הדור שלנו. וברגע שאנחנו זוכרים את זה, זה מקבלים יסוד מאוד מאוד גדול באמונה. ומהו? שם לומדים לראות את גודל החסדים של הקדוש ברוך הוא עלינו. כי תראה שבאמת אתה מצד עצמך, בכלל לא חיפשת שום לא אמת, לא את הקדוש ברוך הוא, לא כלום, חיפשת איזו מסיבה יותר טובה, זה הכל. שם הסתובבת בנקודה הזאת. ואיך הקדוש ברוך הוא לקח אותך וגאל אותך? מפה לומדים את גודל החסדים של הקדוש ברוך הוא. למה זה חשוב לדעת את זה? שמעתי את זה לפני שנים, אחד הצדיקים, האדמו"ר מפוריסוב, אמר, 49 פעם כתוב בתורה עניין יציאת מצרים. שנזכור תמיד מאיפה באנו, ממצרים. כל אחד מאיתנו בא ממצרים. וחייב אדם לראות את עצמו בכל דור ודור כאילו יצא ממצרים. מה הכוונה שאנחנו צריכים לזכור שיצאנו ממצרים? נעשה דמיון שאנחנו עבדים של פרעה לפני 3,300 שנה? לא, זה לא זאת הכוונה. הכוונה תזכור את מצרים הפרטית שלך. מצרים זה לשון מיצרים, גבולות שהיצר רע סגר עליך. איפה היית? באיזה בחינות היית של היצר הרע? תראה איך הקדוש ברוך הוא הוציא אותך ממצרים, מהמצרים הפרטית שלך. 49 פעם כתוב בתורה עניין יציאת מצרים, לזכור את יציאת מצרים. מה התורה צריכה כל כך הרבה פעמים לכתוב את העניין הזה? לא, וזה מצווה שאנחנו עושים אותה ביום ובלילה, בקריאת שמע, בסוף קריאת שמע, אנחנו אומרים את זה. לזכור את יציאת מצרים. מה החשיבות הגדולה לזכור את יציאת מצרים? אז אמר לי לפני הרבה שנים, אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, אמר לי, אם אדם לא יזכור שכל המציאות שלו, כמה זה חסד, מתנת חינם, חסד אינסופי שהקדוש ברוך הוא עשה איתו, האדם לא יצליח בשום פנים ואופן להתגבר על מידת הגאווה. זה היסוד. תזכור, בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, גם אנחנו היינו עובדי עבודה זרה, תזכור מאיפה באת. תזכור את הנקודה הזאת. וזה עוזר לנו לא ליפול ולא להיכשל במידת הגאווה. כי מידת הגאווה זה המידה הכי קשה לברר אותה ולהתמודד איתה. זה מידה חכמה. היא באה והיא מסבירה לנו בדרך של תורה למה אנחנו צריכים להתגאות. אין יצרה יותר גדול ממידת הגאווה. צריך לדעת את זה. אמר לי פעם האדמו"ר מפוריסוב, שאדם, אם אדם שלושה ימים לא קיבל איזה סתירת לחי, הוא צריך לדאוג. למה? הוא אמר, יהודי, ששלושה ימים לא קיבל איזה סתירה, לא קיבל איזה מכה, הוא הולך ברחוב והוא מתחיל להתפלות למה אנשים לא משתחווים לי. מה, הם לא רואים? אולי אני צדיק נסתר ולא רואים את זה. זה המציאות שבתוכנו. זה לא יעזור, זה המציאות שנמצאת בתוכנו. כדי לעזור לנו לברר את זה, לברר את הנקודה הזאת, תזכור בתחילה עובדי עבודה זרה. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים בכל דור ודור. מה? זה עובדי עבודה זרה. כן, זה כנגד 49 פעמים. כן, כן, נכון. 49 פעמים כתוב בתורה, כשאנחנו אומרים את זה, אז אנחנו אומרים את הפעם ה-50. וזה הנגד ה-50 שערי תאומה של הדור שלנו. מתקנים את זה. נגיד עוד נקודה אחת לסיום. עוד נקודה אחת. כתוב, ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. הקדוש ברוך הוא, בהגדה של פסח מודגש לנו שלא מלאך גאל אותנו, אלא הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת שזה לא דבר מובן מאליו. למדוע? כי היו מצבים בעם ישראל, בהיסטוריה של עם ישראל, שמלאכים עזרו לנו. במלחמת, היה מלחמה של סנחריב, כנגד, אז היה מלך בחזקיהו, אז כתוב, שהקדוש ברוך הוא ביטל את כל, הכוונה, יש שם 180 אלף חיילים שצרו על ירושלים, וברגע אחד כולם מתו. איך הם מתו? מה? לכאורה, אם הם חיילים של סנחריב, בסדר, סנחריב רשע, מה חייל השם? מה מסכן? מה, הוא חייב? מה? סנחריב אמר לו, אם אתה חייב לצאת, אז הוא יצא, ומה הוא מבין? אז הם לא אשמים. אז באמת הם לא אשמים. הגעתם לירושלים, אז עכשיו יש בעיה לירושלים איתכם, אבל אתם לא אשמים. אז אומרים חז"ל, איך הם מתו? פתח להם פתח אחד לשמיים, הם שמעו את שירת המלאכים באותו לילה, כל הנשמה שלהם פרחה למעלה, ברוב תענוגים. מי ששומע שירת המלאכים לא יכול להישאר בעולם הזה. אז ככה כתוב בחז"ל, הם שמעו את שירת המלאכים. אז יש מציאות שמלאכים עוזרים לנו. והאגדה מדגישה לנו במצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. האגדה מדגישה לנו, הקדוש ברוך הוא בעצמו. מה הסיבה? מה הסיבה שזה קרה? באמת יש כמה סיבות. כתוב בזוהר הקדוש, זה נקרא מדרש נעלם זוהר חדש, כתוב שם כך, בלשון הזאת, אמר רבי יוסי, אמר הקדוש ברוך הוא בזמן היציאה, לפני שהוא גאל את ישראל, שהקדוש ברוך הוא אמר, לא נאה ולא יאה לי לשלוח את משרתי, הכוונה מלאכים, שהם קדושים וטהורים למקום כזה טמא כמו ארץ מצרים. אני לא נאה לי לשלוח אותם למקומות כאלה תמים כמו מצרים. ועל כן, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא אמר, אני בעצמי ארד ויגאל את עם ישראל ממצרים. לכן, מרוב הטומאה שהייתה במצרים, לכן הקדוש ברוך הוא אמר, לא המלאכים יגלו את עם ישראל, אלא אני בעצמי, יהיה גילוי שכינה. וזה מה שכתוב באחר כך, במורה גדול, זהו גילוי שכינה. שהקדוש ברוך הוא בעצמו ירד לגאול את עם ישראל. אומר הבני שכר, ויש עוד מפרשים, אבל בני שכר מעריך בזה, אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר, בשעה שעם ישראל, שלושה חודשים אחרי שיצאו ממצרים, בניסים ונפלאות, קיבלו את התורה. שלושה חודשים אחרי זה, מה קרה לעם ישראל? עשו את העגל. כשמשה רבנו התחיל להתפלל על עם ישראל, מה אמר לקדוש ברוך הוא? הוא אמר לקדוש ברוך הוא, זכור לעם, אשר הוצאת ביד חזקה ובכוח גדול. תזכור אתה שהוצאת אותם ביד חזקה ובכוח גדול ממצרים. אומר הבני שכר, היה אחד הצדיקים הגדולים, אומר הבני שכר, אומר אני לא הבנתי, אומר שנים לא הבנתי, כך הוא כותב, מעודי לא הבנתי מהי התפילה הזאת. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל, מה אתה אומר לו? תזכור באיזה ניסים ואיזה נפלאות אתה בעצמך הוצאת את המאות מצרים. איזה לימוד זכות יש בזה לעם ישראל, נהפוך הוא, אומר הבני שכר, זה כתרוג. כשאתה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה עשית לעם ישראל ניסים ונפלאות, ותראה עכשיו מה הם עושים, עגל, אז זה רק מקטרג על עם ישראל. איך הוא סינגר בזה על עם ישראל? אומר הבני שכר, כשראיתי את הזוהר החדש, את המדרש הזה, אז הבנתי מה הייתה כוונת משה רבנו. מה הוא אמר לך? מה משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא? תזכור שאתה בעצמך, בכוחך הגדול, בידך החזקה, אתה בעצמך הלכת וגלת את עם ישראל. למה אתה הלכת לגאול אותם? על פי הזוהר? כי אמרת שלא נאה ולא יהיה לך לשלוח את המלאכים שלך שהם קדושים וטהורים לכזה מקום. את המלאכים שלך לא שלחת אותם לגאול את עם ישראל, אבל את העם שלך, שאתה קורא לעם ישראל הבנים שלך, לא ששלחת אותם למצרים, הולדת אותם בתוך מצרים. אתה הולדת את העם ישראל במקום שאת המלאכים שלך אתה לא מוכן לשלוח רק לרגע אחד, רק לגאול את עם ישראל, אתה לא מוכן לשלוח מלאך. את הבנים שלך הולדת פה. אז מה אתה רוצה? שתוך שלושה חודשים כבר יהיו נקיים? מכל השיגונות, אתה יודע שלא משתחררים ברגע אחד. אומר ככה בני שכר. וכששמע הקדוש ברוך הוא את הטענה הזאת, מיד מחל לעם ישראל על חטא העגל. הטענה הזאת זו טענה מאוד חזקה. ובאמת, אחר כך ראיתי שהרבה מפרשים אומרים את התירוץ הזה. זה לא רק בני שכר, זה הרבה מפרשים מסבירים את זה ככה. שזה הייתה כוונת משה רבנו. להזכיר לקדוש ברוך הוא, תזכור שאתה היית חייב לרדת לגאול אותם מרוב התומה שהייתה במצרים. אז מה אתה רוצה? אדם נולד, גדל, דורות, 210 שנים, היו במקום כזה. מה, תוך שלושה חודשים יכולים להיות צדיקים? ודאי שיש להם שיגונות של עבודה זרה. לכן עשו את העגל. מה? הקדוש ברוך הוא מיד מחה לעם ישראל על הנקודה הזאת. זה אני, זה הלימוד, ואני ולא מלאך, אני ולא שליח. אנחנו צריכים לקחת את זה גם לעניין שלנו. לפני, סיפרתי זה פעם, לפני בערך שנה וחצי, התקשר אליי חבר שלא דיברתי איתו יותר מ-30 שנה. והחבר הזה, היום הוא עורך דין פלילי מאוד מאוד חשוב, מצליח, גדול, במושגים האלה, מאוד מצליח. אז שאלתי אותו, מה שלומך, איך אתה מרגיש, מה קורה, לא דיברנו הרבה שנים. אז הוא אומר לי, אתה יודע כמה קשה לי? אמרתי לו, למה? שמעתי שעליך שאתה מאוד מצליח. אמרתי, תדע לך, יש מקרים שאני צריך לילות שלמים, לשבת כל הלילה ולחשוב איך אני מגן על האדם הזה, איך אני מוצא פרצה בחוק כדי להגן עליו. אמרתי לו, מחילה, אני עוצר אותך. תדע לך, עכשיו לימדת אותי יסוד מאוד מאוד גדול. שהרבה שנים לא הבנתי את היסוד הזה. אתה אומר שאתה יושב לילות שלמים למצוא איך להגן על הלקוחות שלך. זאת אומרת, זו העבודה שלנו, לשבת לילות שלמים לראות איך למד זכות על עם ישראל. זו העבודה שלנו. לכן, רב לוי יצחק מברדיצ'ב היה נקרא סניגורן של ישראל. יש צדיקים שהיו נקראים אוהבי ישראל. רב לוי יצחק לא נקרא אוהב ישראל, סניגורן של ישראל. מה הכוונה? זה היה לילות שלמים, כמו החבר שלי, לילות שלמים הוא היה יושב, עושה התבודדות וחושב איך אנחנו מלמדים זכות על עם ישראל. אומר רבי נחמן בספר שיחות הר"ן, בשעה שאדם מלמד זכות על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא עוזב את כל העניינים בשמיים, הולך לשמוע את הלימוד זכות הזאת. זה, הוא סוגר, יש משפטים, תהיה, תראה, הסמך מן שם לא מתבטל. זה, הוא עובד חזק. ימים ולילות הוא עובד שם. יש לו, זה משרד, זה פרקליטות שלמה, יש לו, אתה יודע כמה עובדים אצלו? כמה בקטריגים עובדים אצלו? זה רק למצוא בעוד יהודי. אומר רבי נחמן, אבל אם יש יהודי שמלמד זכות על עם ישראל, מיד הקדוש ברוך הוא סוגר את כל הזה, אומר הפסקה. לא סוגרים את זה. הפסקה, אין לי זמן כרגע לשמוע שום כתרוג על עם ישראל, יש פה מישהו שמלמד זכות על עם ישראל. לפני כמה שנים, הרב שלום ארוש עשה סדר של 24 שעות, שכל 24 שעות רצוף יהיה כל פעם משתנה. שיהיה מישהו אחד, משתנה, שמלמד זכות על עם ישראל. היה תקופה קשה, הוא אמר, לא נותנים למקטרגים עכשיו להיכנס למעלה. פשוט נעמוד ונלמד זכות על עם ישראל. אבל צריך לשבת לילות על זה, זה לא פשוט. זה לא סתם ככה ללמד זכות. צריך להבין, סנגור זה צריך להיות אדם מאוד מוכשר, עם מוכין דגדלות. איך ללמד זכות על עם ישראל? זה היסוד הזה, אנחנו יכולים ללמוד, מה שהבני ישחר כותב, יכולים ללמוד זה למציאות שלנו. להגיד לקדוש ברוך הוא, איזה טענה יש לך על עם ישראל? מה זאת אומרת, איזה טענה? אני אגיד לך רשימה, יש לי פה רשימה. אבל תראה איזה דור, מה אתה רוצה? 2 מיליארד אתרים, 250 מיליון אתרים של תרומה גמורה, ילד נולד לתוך המציאות הזאת, בגיל 3 חיברו אותו לטלוויזיה בכבלים, בגיל 7 לכל האתרים, ואמרו לו, בגיל 13 בבר מצווה, אמרו לו, אם יהיה תאווה אחת בעולם הזה, שיהיה לך אפשרות לעשות ולא תעשה, אתה תיתן את הדין, תלך לגלוב על זה. זה אוי ובוא לך תפסיד דבר אחד. אתה חייב להתחיל לרדוף אחרי התאוות, וכל המרבה הרי זה משובח. אז זה, איך זה נקרא מציאות כזאת? שזה באמת כך. זה כפשוטו, זה כך. איך זה נקרא? הרב עובדיה כותב בספר יביע עומר, יותר מ10 פוסקים שהגדירו את המציאות הזאת, תינוק שנשבע. זה תינוק שנשבע. מה יעשה הילד, הנער ולא יחטא? איך אדם שגדל במציאות כזאת, מה אנחנו מצפים? שיהיה משה רבנו? גדל למציאות כזאת? ברור שהוא לא יהיה משה רבנו. צריך לדעת, זה לימוד זכות מאוד מאוד גדול על עם ישראל. להגיד לקדוש ברוך הוא, מחילה, בוא תנסה יהודי. אתה יש לך טענות נגד מישהו? בוא תנסה, תאיר לו קצת את האור שלך, בוא נראה מה הוא יעשה. אתם יודעים מה קורה? באותו רגע, והברור השם, מה אנחנו רואים? יהודי מתוך מסיבה, זה לפני כמה זמן פגשתי איזה מישהו שאני מכיר אותו טוב, בקריאת ספר. הייתי אותו עצוב. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, שמה, היום לא הלך לי שום דבר, קמתי מאוחר, בקושי התפללתי, בקושי למדתי, איזה יום. אמרתי לו, תדע לך, אני לא נוהג לעשות את זה, כי אין לי כוח. אבל אם הייתי יכול, הייתי מרביץ לך. אמר, מרביץ לי? למה? גם אני עצוב וגם אתה תרביץ לי? אמרתי לו, להרביץ לך על זה שאתה עצוב. על מה אתה עצוב? שקמת קצת מאוחר ולא התפללת כמו שאתה רגיל? אתה לא מתבייש? אמרתי לו, אתה לפני שנתיים לא היה איזה פאב שלא היית בו ולא הייתה איזה מסיבה שלא רקעת שם. עכשיו, על מה אתה עצוב? שלא קמת בבוקר? תסמר בכלל שעכשיו אתה לא... שזה הצער שלך, תסמך על זה. על זה עצמו, זה המציאות שלך. תגיד לקדוש ברוך הוא תודה, לך תרקוד, תגיד לקדוש ברוך הוא תודה שאני לא בפאבים, תודה שאני לא בזה מסיבת סמים, תגיד לקדוש ברוך הוא תודה על הדבר הזה. זה, אמרתי לו, זה חוצפה להיות עצוב. אמרתי לו, אתה ממש חוצפה כלפי שמיה. אז אמר לי, טוב, אני עושה תשובה, מעכשיו אני מתחיל לרקוד. אבל באמת, באמת, זה נקודה, זכות עצומה לעם ישראל. תראה יהודי, תראה איך הוא גדל, תראה עשרות שנים היה רגיל לדמיונות הכי גדולים של העולם הזה. תראה, רק הערת לו אור אחד, ניצוץ אחד הערת לו, תראה ממה הוא עצוב. מזה שהיום בבוקר הוא קם חצי שעה יותר מאוחר ממה שהוא רגיל. תראה מה מעציב אותו. לא פאבים חסר לו, לא בירות חסר לו, לא התאוות של העולם הזה. הוא לא קם היום כרגיל לתפילה בבוקר. זה הלימוד זכות הכי גדול על עם ישראל, הדבר הזה. אז זה אני אסיים בסיפור שסיפר לי, יש לי ידיד, בבית הידיד שלי זה חידוש מאוד גדול, הידיד שלי. אמרתי לו, אתה מחדש לי חידושים ש... יום אחד, זה היה לפני קצת יותר משנה, הוא מספר, הוא אומר לי, תראה, אתה יודע, אני, לפני שאני הולך לישון, אני נהג לעשות חשבון לנפש. ככה קצת חרטה, קצת לראות, בידוי, שאני אשן בשקט, לא יבוא איזה מישהו שיפרה לי בשדה, איזה מקטרג. אז אני עושה בידוי. הוא אומר, יום אחד אני עושה את הבידוי כרגיל, היה באמת, באותו יום אמר, הוא אמר לי, לא אמר לי מה, אבל עשיתי דבר לא בסדר, עשיתי, התחרתי, אמרתי לקדוש ברוך הוא שאני מבקש סליחה, מכילה, זה... נכנסתי למיטה. התחלתי, אני הולך לישון, אני מרגיש לא טוב. לא, אני רואה שהעניין לא נמחק. אומר, טוב, לא התעסלתי, קמתי, עשיתי עוד פעם בידוי. אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אני מבקש לך סליחה, מכילה, טעיתי, היה לי יצרה וכן הלאה. כל הטענות, מתחרט, זה. אומר, טוב, אני הולך לישון. אומר, אני הולך לישון, לא מרגיש טוב. משהו לא בסדר. החבר שלי הוא מאוד בן אדם עם גבורות. יש לו המון גבורות. הוא אומר לי, פה כבר התרגשתי על זה. מה זאת אומרת עכשיו? מי מפריע לי פה לשאול? לא יודעת לי מי באחת את זה. הוא אומר, קמתי על הרגליים, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אם יש עכשיו איזה מישהו שמקטרג עליי, על מה שהיה לי היום, אז אני מבקש לך דבר אחד. תן לו את היצר, תוריד אותו לפה, רק ל-12 שעות, תן לו 12 שעות את היצר הרע שלי, ואני רוצה לראות שהוא יעלה בחזרה לקטרג. אומר, הלכתי לישון רגוע מאוד, ידעתי שאף אחד לא יעז לקטרג עליי אחרי כזה דבר. אף אחד לא מוכן לקבל את היצר הרע שלי. אמר לי. אמרתי לו, אתה יודע איזה שעשועים עשית למעלה? איזה תיקונים תיקנת למעלה? שטענת את הטענה הזאת? אז זה, העבודה הזאת, זה לראות, זה הסנגור. סנגור זה איך לתכנן איך מלמדים זכות על עם ישראל. זה מוכין, זה צריך לדעת, ללמוד משפטים. ולרבי נחמן מברסלב יש פקולטה ללימוד סנגוריה. זה צריך ללמוד להיכנס לפקולטה, זאת להתחיל לראות, להסתכל בעין טובה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אם לא 100% של הדור, רובה דרובה של הדור, אנוסים, תינוקות שנשבע, לא יודעים מימין ומשמאל. בכלל לא מבינים בכלל מה קורה פה, הם לא מבינים בכלל. הראיה, תראה, הערת לבן אדם ליהודי, הערת לו את האור, תראה לאן הוא רץ. תראה באיזה, הוא רץ עכשיו יותר מהר מכל הצדיקים, הוא מפחד להפסיד מניין, הוא קם בבוקר מאוחר, תראה מה קורה לו, הוא כולו בעצבות. תראה את הקדושה של הנשמה הזאת. וזה לימוד זכות מאוד מאוד גדול, ולהסתכל על זה ככה, בעזרת השם, שנזכר, בפסח הזה כבר לאכול מהקורבנות בבית המקדש.
העיקר והעיקר לא לפחד.